שלום. הסיפור הבא אמיתי לגמרי. לפני כמה זמן ישבנו באיזה ארוחה משפחתית, ולידי ישב אחד האחיינים החמודים שלי, ילד בן 6. ואני רואה אותו יושב ככה מאוהר, אני שואל אותו, מה העניינים? על מה אתה חושב? אז הוא אומר לי, אני מודאג. חשבתי לעצמי, מה ילד בן 6 יכול להיות מודאג? איזה דאגות יש לו בחיים? אז הוא אומר לי, אני דואג שאני לא אתחתן. מה פתאום אתה דואג שאתה לא תתחתן? אני שואל אותו. זה אומר, כי אין לי בנות, לא מכיר בנות, אין לי חברות. הוא לומד כמובן בבית ספר נפרד, לא אמור להיות לו חברות, כיתה א', אבל הוא מודע כבר עכשיו שמה הוא לא התחתן. אז מי שחשב שהדאגה שמה אני לא אמצא את בן או בת זוגי ואני לא אתחתן, היא מתחילה רק מגיל 20 פלוס, אז תדעו שכבר מכיתה א' יש כאלה שזה מטריד אותם. אבל אני רוצה לדבר על כמה קשיים, על כמה דברים שמלווים את התקופה הזאת, ואולי גם על מה שקצת יכול להקל עליהם. באמת נודע על האמת שמדובר בזמן לא קל. תקופה לא פשוטה, גם בגלל שהיא עשויה להיות מאוד ארוכה. גם בגלל שהסוף לא ידוע. לפעמים כשאנחנו יודעים את הקצבה של דבר, יותר קל להתמודד איתו, אבל כשאתה לא יודע מתי זה ייגמר, ותיאורטית זה יכול להיות עוד 3 חודשים, וזה יכול להיות גם עוד 3 או 5 או 8 שנים, הרבה יותר קשה להתמודד עם זה. דבר נוסף שעל המוזניים מונח, דבר מאוד חשוב, אולי הכי חשוב. האדם איתו אני עומדת לבנות את החיים, להקים בית בישראל, כבר בהחלטה מאוד כבדה. נוסף לזה, יש את כל הלחץ שמסביב, זה יכול להיות כל החברות שמתחתנות ושמדברות על זה ושהולך להם או שלא, ויש את האימא ויש את הדודות. ולכן לפני הכל, חשוב לי לומר משהו על היחס שלנו, אנשים שיוצאים, שנפגשים לכל התקופה הזאת. חשוב להבין שהתקופה הזאת, כמו כל תקופה קשה בחיים, היא לא נועדה רק כדי שאנחנו נעבור אותה ואז נגיע לדבר האמיתי החשוב באמת. זו תקופה בונה, זו תקופה מאוד חשובה, וממש אי אפשר היה בלעדיה. הרי היה הרבה יותר פשוט, יש בת קול, לא? שאומרת, 40 קודם יצירת הוולד, בת פלוני לפלוני. למה הקדוש ברוך הוא היה יכול להתאמץ עוד טיפה שאנחנו נשמע את הבת קול הזו, ונחסוך את כל הבלגן ואת כל הדייטים והאכזבות והציפיות והכישלונות? בשביל מה? שנשמע את הבת קול, נדע מיד מי למי ונסגור עניין. אלא כנראה שהקדוש ברוך הוא החליט שחשוב שנעבור את התקופה הזאת. וחשוב שנעבור כל קשר וכל בחור או בחורה שאנחנו נפגשים איתם, כי כל דבר כזה יש לו משמעות עבורנו, ויש לנו מה להפיק ממנו לבית שאנחנו הולכים לבנות. מספרים על רב אריה לוין, שהוא פעם פגש איזה בחור שהיה מדוכדך ושפוף. אז הוא שאל אותו, מה קרה? הוא סיפר לו, הרב, נפרדתי בדיוק מאוד מישהי, וכל כך קיוויתי שנתחתן, וזה שוב לא יצא, ואני כבר נפגשתי עם כל כך הרבה בחורות, מה היה הסוף? זה לא נגמר, ובכלל בשביל מה אני צריך לעבור את כל זה? אמר לו רב אריה לוין, תדע שבשמיים, לפני שבן אדם נולד, דנים בבית דין של מעלה לנשמה שלו. מי תהיה החצי האחר של הנשמה שמתאים להתחבר אליה? ואז בהתחלה באים המלאכים ומציעים אולי הנשמה הזאת, ואז אומרים לו, היא לא מתאימה. אולי הנשמה הזאת לא מתאימה. אולי זאת, כן, זה מתאים. ואז מכריזים בת פלוני לפלוני. אבל מה יהיה עם כל הנשמות שאלו בתורה ואמינה? גם איתם צריך להיפגש כדי לעבור את זה ולהגיע להחלטה הסופית. נמצא שבעצם כל מפגש כושל שכזה, שיכול להיות מעצבן ומתסכל וארוך ומאכזב, זה עוד שלב בסולם, זה עוד אבא אמינה שאנחנו צריכים לעבור כדי לברר ולהתברר ולהגיע לדבר האמיתי. וככל שאנחנו נבוא לתקופה הזאת ואל כל קשר בגישה הזאת, גישה חיובית שמנסה לעבור תהליך ולהתקדם ולהשתנות ולהתפתח, ללמוד מכל קשר, גם כזה שנגמר בצורה מאכזבת, ננסה ללמוד מכל פגישה, לראות מה למדתי, מה אני מפיק מזה, להבין שכל דבר כזה מכין אותי יותר להתאים לבעלי, או כל דבר כזה מכין אותי להתאים לאשתי, נוכל להתייחס לזה אחר לגמרי, לא נחכה כל שנייה בעצבנות, שלא עוזרת כידוע, שזה ייגמר כבר. אני רוצה לדבר קצת על הקושי של ההחלטה, ואולי על מה שקצת עשוי להקל עליה. לא פשוט לקבל את ההחלטה הסופית, שאני בוחרת להתחתן איתו ולהקיד כן להצעה שלו. כי כמו שאמרנו, מדובר בדבר אולי הכי גדול בחיים. לבחור מישהו שיהיה השותף שלי לחיים, עד שהמוות יפריד בינינו וגם אחרי. בתפיסה היהודית, הקשר בין האיש לאישה הוא לא מוגבל רק לעולם הזה, אלא הוא ממשיך גם בגן עדן, מעבר לגבולות של החומר בעולם הזה. שותף לחיים לטוב ולרע, מישהו שיהיה אבא לילדים שלי, מישהי שתהיה האימא לילדים שלי. ההחלטה שאין ממנה דרך חזרה, בעיקרון, אנחנו יודעים שיש אפשרות של גירושין, אבל אף אחד לא רוצה להגיע לזה, ולכן ההחלטה היא קשה, ולפעמים יש פחדים, או בואו נהיה יותר מדויקים, נדיר שאין פחדים כשמגיעים אליה. ואני רוצה לומר משהו שעשוי להקל קצת על ההחלטה. יש איזושהי טעות נפוצה להרבה אנשים, בחורים, בחורות. יש שיר שאומר, אצלת לכם משפט אחד מהשיר, לכל אחד יש את האחת שלו שתסגור איתו מעגל. לכל אחת יש את האחד שלה, וכולי וכולי. כלומר, כביכול, לכל אחד בעולם יש רק אחת ויחידה, שהיא מתאימה להיות זאת שתשלים איתו את המעגל. שתתאים להיות החצי השני שלו, זאת שתשלים אותו ויהיה להם טוב ביחד. וזאת טעות. זה פשוט לא נכון. כי האמת היא שלכל אחד מאיתנו יש הרבה בנות, הרבה נשים שיכולות להתאים לו ויחיו באושר, יחיו טוב ביחד. ולכל אחת יש הרבה בחורים שיכולים לסגור איתה את המעגל ויחיו ואלה הם טוב נהדר ביחד. זה לא נכון שצריך לעשות פה איזה חיפוש ובין 7 מיליארד אנשים למצוא רק את האחד, ואם לא פספסתי את הכל. פשוט לא. יש הרבה מאוד אנשים, לא יודע להגיד לכם אם זה עשרות, אם זה מאות, אולי זה אלפים, זה גם משתנה מבין אדם לבין אדם, אבל בוודאי שזה לא רק אחד, שכל אחד מאיתנו יכול לסגור איתו את המעגל. אני אגיד לכם יותר מזה, זאת אמירה קצת קיצונית, אבל בחיים, בכך אחרי שמתחתנים, ממש רואים אותה. פחות חשוב עם מי מתחתנים, יותר חשוב איך מנהלים את חיי הנישואים. שמעתם? עכשיו, אין הכוונה שהאדם הראשון שתפגשו ברחוב אפשר לצא לו נישואים וללכת לחיות איתו. לא, צריך איזושהי התאמה בסיסית. אבל יותר משחשוב האדם שאיתו בוחרים להתחתן, יותר חשוב מה עושים עם אותם חיי נישואים. איך מנהלים אותם? אפשר להתחתן עם מישהו שאתם מתאימים כמו 2 טיפות מים, והניסויים יהיו גרועים, זה יהיה חורבן ושניכם תסבלו. אפשר להתחתן עם מישהו שאתם שונים לגמרי, ויש פערים גדולים, אבל חיי הניסויים ינהלו בצורה כזאת, שיהיה טוב ביחד. ותדעו מתי לכת אחד לקראת השני, ואיך לבנות זוגיות טובה, ומספקת ומאושרת ביחד. לכן גם תוך כדי הפגישות, כדאי להתחיל לתרגל קצת טכניקות של זוגיות. נושא של פתיחות. עניין של פתרון של חילוקי דעות, נתינת מקום לצד השני, ויתור, הקשבה, רגישות לצרכים של השני, כל מיני דברים שבחיי ניסויים מאוד פוגשים אותם. ולכן, בעצם ההחלטה להתחתן, זה לא ההחלטה מי זה אביר החלומות שלי. בעצם זאת ההחלטה עם מי לעבוד ביחד. מי הבן אדם שאיתו אני הולכת לעבוד ולבנות ביחד עד 120. יש לי חבר שהתחתן לא מזמן, וכשאתם תבואו לבית שלו, תראו שם שלט, סכנה כאן בונים. כן, בונים עכשיו ביחד. זאת בעצם ההחלטה, עם מי לעבוד ביחד, ואולי זה גם עשוי להשפיע עם מי בוחרים להתחתן, כשחושבים בעצם מה המשימה שעומדת לפתחנו. ואני רוצה להכניס פה עוד גורם אחד, שגם הוא חשוב, ואולי יכול קצת להקל על ההחלטה, זה הגורם של האמונה. גם אם נפגשתי עם בחור 6 שנים, ועשיתם 1,000 פגישות ביחד וטיולים ואני לא יודע מה, אחרי ככלות הכל תמיד יש איזשהו נעלם. לא יודעים איך זה יהיה באמת בחיי נישואים. כי החיים ביחד זה לא דומה לכל הפגישות שלפני. ותמיד יש איזשהו נעלם, איזשהו סימן שאלה 1 או 2 או 20. ובסופו של דבר צריך לתת את המקום לקדוש ברוך הוא להיכנס בפנים. בידך הפקיד רוחי. ולהגיד לריבונו של עולם, אבא, אני עשיתי את ההשתדלות שלי, חיפשתי ונפגשתי והתאמצתי ובניתי, ומכאן ואילך, זה החלק שלך. אני משאיר לך, אני משאירה לך, וסומרת על זה שאתה תשרה את שכינתך ותעזור לנו לבנות ביחד. אני חושב שהמובן האמיתי של בת קול זה הדבר הזה. להבין שהזיווג שלנו זה משמיים. כלומר, אחרי שאני מצידי התאמצתי ובחרתי ושקלתי ונפגשתי איתו ואיתו ואיתו והחלטתי שאני חושבת שאם הבן אדם הזה הכי מתאים לי להתחתן, אז בסופו של דבר מתברר שזה משמיים. אחרי שאני עשיתי את שלי ואת כל המאמץ, הקדוש ברוך הוא שם את החותמת שלו על העניין ואומר כן. כשתופסים ככה את הדברים זה משחרר לחץ, כי אני לא צריכה להגיע לוודאות של מאת האחוזים והכל אני יודעת עליו, אני בטוחה במיליון אחוזים שיהיה טוב והכל ברור לי. לא, האמת היא, תשאלו זוגות נשואים, תעשו סקר, נדיר האנשים שזה המצב שהם התחתנו. הרוב המוחלט של האנשים הם לא כזה בכלל, למרות שהרבה פעמים אנחנו מדמיינים לנו שזה לא ככה. הרבה אנשים מתחתנים עם סימני שאלה, זוהי דרך העולם, ולא צריך לפחד מזה. אחרי שבררתי את הדברים המרכזיים ונפגשנו וראיתי, גם אם יש עדיין פחדים מסוימים וסימני שאלה, ולפעמים דברים צריכים בדיקה, אם זה דברים ממשיים שצריך עוד לבדוק אותם, שזה סתם דמיונות שטבעי שיהיו לפני שבאים להחליט החלטה שכזאת, ואז לתת לקדוש ברוך הוא להוביל אותנו, ללכת איתו, להאמין, להפסיק לשים מחסומים וכל מיני הפרעות שחוסמים לנו את הראש ואת הלב ומונעים מהדבר הזה מלהצליח. אני יכול להעיד על עצמי בתהליך שאני עברתי בדרך אל החתונה, שזה גם היה דרש להיפתח, לוותר, להפסיק להפריע בעצמי לעצמי מכל מיני דברים שאני מדמיין, שאני חושב שעוצרים אותי, שמפחידים אותי מלעשות את הצעד הזה. וזה מוביל אותי להגיד כמה מילים על הנושא של כל מיני הפרעות שיש בדרך. אולי הבעיה הכי גדולה שעוצרת ומעכבת אנשים מלהתחתן, זה העניין של הבלון הוורוד, ככה יש שקוראים לזה. שזה איזשהו ציור מושלם של בן הזוג או בת הזוג שיש בדמיוני, שעליו חלמתי ואותו דמיינתי ואותו אני רוצה, והוא זה שהכי מפריע לי להתחתן. למה? כי הדמות הזאת שבדמיון שלי, אותו בלון ורוד נוצץ שבניתי לי בראשי, מאיפה הוא נבנה? מה מרכיב אותו? הוא נבנה מדברים שקלטתי בכל השנים עד היום, בילדותי, בנערותי, בבגרותי. זה יכול להיות דברים שראיתי בטלוויזיה, בסרטים, זה יכול להיות הדמות של הרב במדרשה, כל מיני דייטים קודמים שפגשתי, זה יכול להיות מהחבר בגיל 16, ומכל אחד מהם שפגשתי, והיו דברים שמצאו חן בעיניי, אז אני אוספת תכונות. ואותו דבר לצד השני, כל בחורה, כל אישה שראיתי, זה עוזר לבנות את הדמות שבדמיון, דמות שלמעשה היא לא קיימת בעולם הזה. אין דבר כזה בכלל בעולם. וכשהבן אדם כל כך חי עם הדמות הזאת בראש, ולמעשה אין אחד שבא לנישואים, שאין לו איזושהי דמות בראש, זה חוסם וזה מפריע. פעם שדכנית מנוסחת אמרה לבחור שהבעיה שלו, שבגלל זה הוא כבר המון שנים בפגישות ולא מתרתן, זה שהוא כל הזמן יוצא עם שתיים במקביל. הוא אמר לה, מה פתאום? כל פעם נפגש רק עם בחורה אחת. היא אמרה לה, לא נכון, אתה נפגש עם שתיים. אחת שאתה נפגש איתה בפועל בבית קפה, והשנייה שאתה כל הזמן איתה בראש. אתה כל הזמן רץ בין שניהם ומשחק ומשווה. היא כמו הדמות שבראש לי, היא כמו זה או לא. באמת היא שאין סיכוי לבחורה רגילה להיות כמו הדמות שבראש שלך. יותר מזה, אחרי שאתה תגמור איתה, אז אם מצאת בה איזה משהו טוב, אתה תוסיף גם אותו, תלביש אותו על הדמות שיש לך בראש, וזה רק יסבך את המשך החיפוש שלך. לפעמים רואים דבר מדהים, איזה תקופה בחיים שעסקתי בנושא של היכרויות ושידוכים, ולהכיר בין אנשים, ו... לפעמים אשתי ואני עשינו איזשהו רעיון ושאלנו בחורה, תגיד, את מחפשת בחור שהוא כזה או כזה? כן, מין תכונה שיש צד אחד כזה ויש תכונה הפוכה לגמרי. ואז הייתה אומרת, חושבת, גם וגם. העניין הוא שגם וגם זה לא עובד, לפעמים זה תכונות סותרות. אי אפשר בחור שהוא יהיה גם גבוה וגם נמוך. אי אפשר בחור שהוא יהיה גם שקט ורגוע ושלב וגם תוסס וחברותי וחי ופעיל. דברים כאלה לא הולכים ביחד. וצריך לדעת שכל דבר בא על חשבון דבר אחר. בראש שלנו זה מסתדר מצוין. הדמות שבדמיון יכולה להכיל את כל הסתירות, כי היא לא מציאותית. ובתיאוריה הכל אפשרי. אבל בחיים אנחנו לא נצליח למצוא דבר כזה, כי אין, וצריך לדעת שכל תכונה היא באה, יש לה גם צד שני, היא באה על חשבון משהו אחר. אמר פעם אדם חכם שזוגות מתאימים יש רק בחנות גרביים. אבל בחיים יש הבדלים ויש פערים ויש שוני בין אחד לשני, והדמות שבדמיון שלנו אין ולא נמצא אותה, והיא מונעת מאיתנו את הפתיחות לדברים שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו. לפעמים קורה שאנשים נפגשו, בחור נפגש עם בחורה והקשר הסתיים, ופתאום אחרי 3-4 שנים נפגשו שוב והתחתנו. ואתה שואל, מה קרה? למה זה לא הלך בפעם הראשונה? והתברר שלא היה חסר הרבה, אבל לא היו לו עיניים לראות שזאת הבחורה בשבילו, כי היה דברים שהפריעו לו את חסמו לו את מסך הראייה. יכול להיות שגם כרגע בחור או בחורה שנפגשים ויוצאים, רוצים להתחתן, בן או בת זוגם נמצא לא רחוק בסביבה, אבל הם פשוט לא רואים אותו. כי יש דברים שמפריעים להם, שצריך להשתחרר מהם, צריך להיפתח. צריך להיות פתוחים לקבל את השם שהקדוש ברוך הוא רוצה לזמן לנו, ושלא נפריע לו בעצמנו. והפתיחות הזאת למה שהקדוש ברוך הוא מזמן, זה גם יחייב אותנו בהרבה תפילה. תפילה לקדוש ברוך הוא על עצמנו, אבל לא נגיד קודם כל על אחרים. וכבר אמרו חז"ל שמי שמתפלל על חברו הוא נענה תחילה. שיהיה אכפת באמת מאנשים אחרים שנמצאים במצב שלנו. לפעמים יש דבר כזה שמאדם שהרבה זמן בתקופה של שידוכים, וזה קשה וזה מעיק, הוא יותר משתקע בתוך עצמו, ורק זה הדבר שמעניין אותו, וכבר עבודה ובילויים וחברים ולימוד והתקדמות, ועבודת השם כבר לא מדבר אליו, כי הוא כל כך נשאב אל תוך העניין הזה. ודווקא כנגד זה אני אומר, זה רק מסבר ומקשה ומכאיב. צריך להישאר, להתאמץ, להישאר עם ראש על המים. שוב אני אומר את זה בתור מישהו שלא התחתן אחרי חודש אחד, אלא אחרי תקופה של ממושכת של שנים של חיפושים, אני זוכר את הקושי, את הזמן שעובר ואת החיפוש ואת הרגעים הלא פשוטים שיש בכל התהליך הזה. וככל שבן אדם הוא לא ייתן לדבר הזה לשאוב אותו פנימה ולהטביע אותו, אלא יתעסק בעוד ועוד דברים והתפתח ויפתח לעצמו עוד אפיקים ויתפלל על אחרים קודם כל, וננסה לעזור גם לאחרים, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא גם ישמע לתפילתו בעניין. תרשו לי להגיד לכם עוד כמה נקודות קצרות בנושא הזה. יש איזושהי הטעיה באותם שיחות ספסל שאנחנו עושים בזמן הפגישות, שלפעמים קצת מבלבלים אותנו ומקשים עלינו בחיפוש. והבעיה היא שזה פשוט לא דומה לחיים האמיתיים. כשאת פוגשת בחור ואתם מטיילים על חוף הים ונפגשים בבית קפה ולוצאים לטיול ולחברים, יכול להיות לכם שיחות מרתקות בכל מיני נושאים ויש לו חוש הומור והוא מעניין והוא אינטליגנטי ומעניין אותך. אבל הדברים שחשובים באמת לחיי נישואים, כשבונים בית, שמגדלים ילדים, מטבע הדברים פחות רואים אותם בכל אותם שיחות ספסל. נקודת המבחן האמיתית של החיים זה הרבה יותר בתחום המוסרי. עד כמה יש לבן אדם לב טוב, ענווה, עד כמה הוא מוכן לוותר, עד כמה הוא פתוח להכיל בן אדם אחר בתוך העולם שלו. בשיחות ספסל את יכולה להתרשם איך שהוא נראה, ועד כמה היא מצחיקה, ואיזה קריזמה יש לו, והיא אינטליגנטית. וזה דברים שהם חשובים, ולגיטימי לבדוק גם אותם, אבל הדברים שחשובים עוד יותר, חשובים לחיים, דווקא אותם פחות רואים. וחשוב לי להגיד את זה כדי לא להסתנבר רק מהדברים האחרים ולא לבחון את זה, ולעשות מאמץ לבדוק בכל הכלים שעומדים לרשותנו, שזה יכול להיות בבירורים טלפונים והתעניינויות, או להתמקד בדברים האלה כדי לנסות לברר מה לגביהם, כדי לנסות לגלות מה קורה בינינו, מה קורה איתו בדברים שחשובים באמת לחיים. יש כמה שאלות שכל אחד ואחת שנפגש צריך לשאול את עצמו. וצריך לדעת שבאמת המפגש הזה עם מישהו אחר צריך להקדים לו דבר אחד. וזה מפגש קודם כל עם עצמי. כי כדי להכניס אדם אחר לתוך העולם שלי, חשוב מאוד שאני ידע מי אני, מה אני רוצה באמת, מה השאיפות שלי, איך אני רוצה לבנות את הבית שלי. ובאמת הייתי מציע לכל בחור ובחורה שרוצה להיכנס לעניין של הפגישות, אולי קודם כל לצאת לאיזה דייט עם עצמו. כן, שבת עם עצמך, עם עצמך באיזה בית קפה, עכשיו כבר לא יהיה את הדילמה מי משלם, כי זה ברור. ולחשוב על כל מיני שאלות, איזה מין בית אני רוצה להקים, איזה מין בן אדם, איזה דמות אני מחפש, מחפשת, ולמה? האם זה הבן אדם שבאמת מתאים לבנות איתו את החיים שלי? בהמשך צריך גם לשאול עד כמה אני נותן הזדמנות לקשרים להתפתח, או שאני מחליט במהירות ופוסל. האם אני מסוגלת להתעלם משיקולים כמו מה יגידו החברות, השכנים, המשפחה, אם ידעו שהוא רק כזה וכזה? העניין של מראה חיצוני, עד כמה זה תופס מקום, עד כמה זה חשוב עבורי? האם אני מסוגלת לראות את המטרה ולהחליט שהבחור הבא, שיש בו תכונות טובות, אחריות, כבוד, לב טוב, אני מתחתנת איתו, למרות שזה לא בדיוק כמו שאני דמיינתי לעצמי? ואני אגיד לכם עוד דבר שאולי נוגע להמשך. לפעמים אדם נפגש תקופה ארוכה וזה לא הולך, והוא נפגש עם אחת, עם שתיים, היא נפגשת כבר עם 20, עם 30, ולפעמים כדאי לעזר פה במישהו חיצוני, והייתי ממליץ אפילו על איש מקצוע. זה לא בושה, זה יכול לחסוך הרבה זמן וכאבי לב וכוחות, לבדוק למה זה לא עובד. הרבה פעמים יש איזשהו בג בהתנהלות שלנו. יש איזו חסימה, הפרעה, פחד, דמיון שעוצר אותנו. ואם כבר נפגש, אתה לא מדבר על שני בחורים, על שלושה, גם לא על שבעה, אבל על הרבה. וזה עדיין לא הולך, וקשרים לא נבנים, וזה כל פעם נגמר, שווה ללכת לאיזה פסיכולוג, יועץ ניסויים לפגישה 2-3, שיעבור על דפוס ההתנהלות שלנו, ונסה לכוון אותנו, להדריך אותנו, לפעמים אפשר לתקן דברים תוך כדי תנועה, ובהחלט זה דבר ששווה וכדאי לעשות. כבר ראיתי בהחלט אנשים שזה עזר להם, זה היה פריצה דרך מאוד משמעותית. טוב, האמת היא שיש הרבה נושאים שראוי לדבר עליהם בהקשר הזה. איך מבררים לפני פגישה, איך מקדמים קשר, האם זה משנה מאיפה מגיעה ההצעה, עם מי כדאי להתייעץ, איך לעשות הפגישות יותר אפקטיביות, באיזה גישה צריך לגשת לפגישה ראשונה, ועוד ועוד. אולי נשמור את זה לפעם אחרת בעזרת השם. אני רוצה להוסיף רק עוד נקודה אחת, ובה נסיים, על הנושא של הצעות. הרבה בחורים ובחורות מרגישים שיש מחסור בהצעות. אני מרגישה מוכנה, אני כבר רוצה להיפגש, אבל לא מציעים לי. איך אני מייצר יותר אפשרויות כדי להכיר מישהו, מישהי שאיתה אני אוכל להתחתן? אני אגיד פה כמה דברים שבהחלט כדאי להשתמש בכמה שיותר מהם. דבר ראשון זה להעביר הצעות לאחרים. כלומר, אם נפגשת עם מישהי והתברך שזה לא מתאים, דבר ראשון שאתה עושה כשהקשר נגמר זה לחשוב מי מהחברים שלך מתאים לה, להרים טלפון ולנסות להכיר ביניהם. קודם כל זה חשוב בפני עצמו לעזור לאחרים, לעזור לו, לעזור לה. חוץ מזה אני אגלה לך בסוד, שאתה כבר יודע אותו, וגם את יודעת, שזה כמו אור חוזר. ואתה תעזור לאחרים גם יעזרו לך כהכרה טובה, וזה בהחלט יכול לעזור ולהביא עוד הצעות. דבר שני, יש שם הרבה כלים כדי להכיר עוד אנשים, גם כאלה שלא היו בעבר. למשל, הנושא של אתרי שידוכים באינטרנט. יש שם אפילו אתרים מיוחדים לדתיים, דוסי דייט, שדחנט, יש אתר של ישפה ועוד ועוד. יש אתרים שאנשים אחרים יכולים לרשום בן משפחה או חבר, כמו שושבינים ועוד. ואחרי ההתראה, שכמובן צריך להיזהר ולבדוק אותו לפני שנפגשים עם מישהו כזה, אבל בהחלט אפשר להכיר ככה אנשים טובים ואיכותיים, ותשכחו מהסטיגמה שרק מיואשים ומשועמים הולכים לאינטרנט, זה פשוט לא נכון. היום 6% מהזוגות במדינת ישראל שמתחתנים, ההיכרות הייתה דרך האינטרנט, ואני מאמר שעוד 10 שנים זה כבר יגיע ל-30-40%, כי זה פשוט הולך ומתפשט בקצב מדהים, והאתרים האלה משתחלים ועוד ועוד אנשים מצטרפים לשם. ולמטרה כל כך חשובה, כל דבר שיוכל לקדם הוא מבורך והוא ראוי, ובהחלט כדאי לעשות את זה. העצה השלישית זה לעשות פה הפצות, נקרא לזה ככה. לידי החברים וחברות נשואים כבר שאני מחפש ומחפשת, לא תמיד יודעים, לא תמיד זוכרים, ואתם יודעים כל אחד עסוק ויש לו את העניינים שלו, ו... להזכיר להם מדי פעם, לא להתבייש. היה לי חבר ששולח לי לפעמים אס-אמס, פעם בחודש, להזכיר שהוא מחפש והוא ישמח אם יש לו איזה מישהי מתאימה להכיר לו, זה נחמד, וממש הרחתי אותו על זה. כל הכבוד על ההשתדלות, מדובר פה במצווה, מצווה כל כך גדולה, הכי גדולה, את כל האמצעים צריך לרתום בשביל זה, זה ודאי השתדלות כל כך פשוטה, ולי זה גם עזר כל פעם שהוא שלח ככה להתיישב עם עצמי, לחשוב מי מתאימה, אולי יש מישהי שהכרנו, ולעשות, להציע לו. דבר אחרון, יש היום כל מיני מפגשים שמתארגנים, או שבתות, והכל באווירה דתית ובקשרות ולפי ההלכה, ובחור או בחורה שמרגישים שחסר להם הצעות, בהחלט ראוי, אנחנו עוסקים פה במטרה מקודשת, תרתי משמע, ולכן כל מה שאפשר לעשות כדי לקרב את זה, זה בהחלט יהיה דבר מבורך. תודה על ההקשבה, נאחל לכולם שיזכו בקרוב למצוא את זיווגם ולהקים בית נאמן בישראל, ולא לשכוח גם כשזה קורה את כל אלה שעדיין לא. תודה.